הדברים. פרק י' ז', האמונה והאהבה. ביטויים יפים שאנחנו מכירים אותם מאיזשהו מקום. לפעמים אהבה לפני אמונה, למשל בגיליון של מכון מאיר, וכן במידות הראייה, שם אהבה לפני אמונה. לפעמים אמונה ואהבה. בסדר? זה מה שיש פה. האמונה והאהבה. הן תמיד מחוברות זו עם זו. מה יותר עליון? האמונה או האהבה? צד האמת, זה כמעט אותו הדבר, אבל האהבה היא יותר עליונה. מה פירוש הדבר? אם אני מאמין, הכוונה אני מחובר, זה משמעות של המילה אמונה. כן? אמנה, אומנה, אמון, כל הביטויים האלה הם שורשים שעניינם חיבור. האדם מחובר אל משהו, זה נקרא אמונה. גם אצל המקובלים, במיוחד בספר הזוהר, האמונה זה כינוי לכללות העולם. גם העולם נקרא אמונה. העולם הרוחני, הכוונה. רזה דמהמנותה, סוד האמונה. סוד האמונה, הכוונה, ההוויה הרוחנית כמכלול אחד. זה נקרא אמונה. הכל מחובר. בסדר? אבל עצם זה שאתה מדבר על אמונה, זה אומר שיש צורך לחבר מישהו. כלומר, זה מניח את הריחוק. כשאתה מדבר על אמונה, יש הנחה מובלעת של ריחוק מאחורי הביטוי הזה. אני מאמין בסימן שיש מידה של ריחוק, אבל אני גובר על הריחוק הזה, על ידי זה שאני מאמין. באהבה אין ריחוק. לכן אמרו הדרשנים, אהבה בגמטריה אחד. כן, שניהם זה 13. אחד, אהבה, שניהם זה 13. אז האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. זה קצת כמו, האמונה דומה יותר ליראה, אם אפשר לומר. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן, וכשאור אחת מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה. אמונה מעוררת אהבה, אהבה מעוררת אמונה. ויוצאת ממעמקי הנפש לעיר בכל מילואה. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. וזהו האות, זהו האות שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הווייתו, כל הוויות מהותיותו. כלומר, אתה רוצה להוציא אל הפועל את מה שיש בקרבך, תוסיף אהבה, תוסיף אמונה, ואז יתגלו כל כוחות החיים כולם. כל מה שהיחיד והכלל עושה, בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך הוא להשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. טוב, זה כבר אמירה שצריכה בירור. כי הרי אנחנו רואים במציאות שיש הרבה מאוד כוחות מנוגדים לכל זה. כוחות הרסניים, כוחות כפרניים. אין, כלומר, האם הרב שכח שיש דברים כאלה? שיש אפילו שיטות אידיאולוגיות ורוחניות שלמות שמכוונות אל ההרס ולא אל האהבה? מה, הוא לא יודע את זה? אלא מה שהוא רוצה לומר, כן, בבקשה. אוקיי. מה שהוא רוצה לומר, זה שהאהבה והאמונה היא הכלל העולה מכל הכוחות, כולל הכוחות ההורסים. כלומר, גם הנסיגות הם חלק מן ההתקדמות. נביא לדוגמה, משל למה הדבר דומה? למכונה. מכונה שעשויה מהרבה הרבה גלגלי שיניים. וגלגל שיניים אחד מפעיל גלגל שיניים אחר. לפעמים צריך לחכות הרבה זמן. כלומר, צריך שגלגל אחד יסתובב 10 פעמים, כדי שתזוז שן אחת בגלגל אחר. ולפעמים יש צורך, כדי שמערכות מסוימות תופעלנה, יש צורך שהמכונה דווקא תפעל בכיוון ההופכי. כלומר, זה לכאורה רואים פה נסיגה, אבל כל זה הכרחי כדי שיתעורר מנגנון שעד עכשיו היה בהרדמה. רוצה להגיד משהו? עכשיו אתה שואל, אהבה למה? אמונה במה? בסדר? התשובה, אין הגדרה. כי האהבה היא בהגדרה כוללת הכל, והאמונה היא אמונה בכל. כלומר, האמונה והאהבה הם מלכתחילה בלתי מוגבלים. המגמה הכוללת של הכל היא בסופו של דבר האהבה. למרות שבדרך יש הרבה שנאה, הרבה הרס, הרבה בעיות, אבל בסופו של דבר זה אהבה. כן.
מה שהרב אמר שזה מערכת כללית כללית, זה מערכת כללית של כל הבריאה בעצם, או שזה גם בכל בן אדם בסופו של דבר, אני יכול להגיד, שמה שמניע אותו, הדבר הראשוני שמניע אותו, הוא איזשהו כוח טוב, ויכול להיות שכרגע זה
אתה שואל, האם האמירה הזאת, שיש פה מערכת כוללת של אהבה, היא נכונה לגבי כללות ההוויה בלבד, או גם בכל יחיד ויחיד? תשובה, זה יותר נכון בכללות ההוויה מאשר ביחיד. אבל זה גם קיים ביחיד בדירוג מאדם לאדם. כן. מה ההגדרה של הרב לאמונה? ההגדרה של הרב לאמונה היא הגדרה כללית של האמונה, חיבור. למשל, הביטוי אמון, או אמנה, או אומנה, כל הביטויים האלה עניינם אחד. המכנה המשותף שלהם זה חיבור. אז להאמין, הכוונה להיות מחובר. לכן, כללות ההוויה הרוחנית נקראת למשל בספר הזוהר בשם רזה דמהמנותה, סוד האמונה. כי כללות ההוויה הרוחנית היא כגוף אחד. לכן זה נקרא אמונה. בסדר? למשל, בברכה לאושפיזין, שאומרים בסוכות, עולו אושפיזין עיליים קדישין, כן? בו האושפיזין, הקדושים, למיטב בטולה דמהמנותה, לשבת בצל האמונה. איזה צל האמונה? האמונה של כללות ההוויה הרוחנית, זה הכוונה. כן. רזה דמהמנותה, סוד האמונה. זה ביטוי בזוהר. זה כינוי לכללות ההוויה הרוחנית. העולם הרוחני כולו נקרא סוד האמונה. כן? כן, זה שלם איך שהאדם אוהב באופן אינסופי. כלומר, הכוח צריך להתעורר. זה כמו שלמשל, יש לך מברג. עם המברג הזה אתה יכול להבריג אינסוף ברגים. אבל צריך קודם כל שיהיה מברג. אז יש לך אהבה, צריך קודם כל שהיא תהיה שלמה. מתוך כך אתה פונה אל כל היש כולו.
מה
הדרך
של שלמה?
שלמה הכוונה מה זה אהבה שלמה? זה אהבה מתוך הכרה צלולה. האם אמונה קודמת לאהבה או אהבה קודמת לאמונה? זה קשה לדעת. כאן בפסקה שלפנינו, הרב מדבר על הקדמת האמונה. אבל גם כשהאמונה בפועל קודמת לאהבה, גם האמונה עצמה היא בנויה על אהבה מונחת. כלומר, איך אומרים? זה מעגל קסמים. זה הביצה והתרנגולת. מה קדם למה? טוב. אגב, לפי התורה, מה קדם למה? באמת הביצה או התרנגולת? התרנגולת, כמובן.
אם אמונה זה בעצם
הכרה
צלולה, אז למה אהבה מביאה לך לאמונה?
אתה שואל, אם האמונה זה ריחוק ואהבה זה קרבה, אז איך האמונה מביאה לאהבה? תשובה, האמונה איננה הריחוק, האמונה היא התגברות על הריחוק. בסדר? אבל עדיין מונח שיש כאן ריחוק, אז לכן האמונה מביאה אהבה. פרשטייסט? איך אהבה מביאה אמונה? כי ברגע שיש התנוצצות של המטרה, אז ממילא זה מושך כל מה שאיננו שייך לאותה המטרה. כל מה שעדיין רחוק מאותה מטרה.
אז
כי אהבה זה דבר שואב. כן? כי אהבה זה ייחוד, חיבור. כן. טוב. איפה היינו? אז כן. כל מה שהיחיד והכלל עושה, בכל גילולי, הנה אתה רואה, גם היחיד בעצם. בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך הוא להשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים, כלומר נגזרים, כל האורות הרוחניים שבעולם המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הם עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. אגב, לפי זה יוצא שגם הקדוש ברוך הוא, כנראה, היחס שלו אל העולם הוא יחס של אהבה ואמונה. כן? יש בספרות הרבנית שהקדוש ברוך הוא התאהב, ומזה נעשה העולם. כן? יש אפילו דיון, האם יש לקדוש ברוך הוא תוארים עצמיים? אז אחד מחכמי ספרד, רבי חיזאי קרסקס, אמר שהאהבה היא התואר העצמי של האלוהות. בוקר טוב הרב, אני מבין איך אהבה מולידה אמונה. אך איך אמונה מולידה אהבה? האם תוכל להסביר לי בבקשה? תודה. אתה אומר את זה כל כך יפה. אגב, יש פה מישהו שלפני כן אמר בדיוק ההפך. הוא הבין איך האמונה מביאה אהבה, הוא לא הבין איך האהבה מביאה אמונה. אבל בוא נסביר, אתה אומר, אינך מבין איך האמונה מולידה אהבה. פשוט מאוד. האמונה היא הגישור, ההתגברות על הריחוק. וכאשר האדם מעמיק במוטיבציה הפנימית של ההתגברות על הריחוק, הוא מגלה שהתוכן הפנימי של הרצון הזה זה אהבה. למה הוא רוצה לגבור? בגלל האהבה. נראה לי שיש לך השגה על מה שאני אומר. אתה לא מסכים? לא? אני רק ככה. לרגע אחד חשתי שאולי אתה לא מסכים. אז תגיד למה. טוב, בסדר. טוב.
שאלה.
כן.
אמרת שהשם מתאהב.
כן. זהו, הקדוש ברוך הוא התאהב, אבל אין לו במי. אז לכן הוא ממציא את העולם על מנת שיהיה מושא לאהבה. בסדר? כלומר, הנה שאמונה, סימן שיש אהבה. כאילו זה מעורר אחד את השני. זה הזנה דו צדדית. כן.
אדם אוהב את אשתו, לא קשור בכלל הקדוש ברוך הוא.
אדם אוהב את אשתו, אם הוא אוהב אותה באמת, זה סימן שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. כי אם הוא אוהב באמת את אשתו, הוא אוהב את מי שנתן את החיים לאשתו. הוא לא יכול... מה? מי שאוהב את אשתו, מוכרח לאהוב את מקור החיים של אשתו. ואז הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא שעשה את אשתו.
הוא לא יודע.
אז הוא לא יודע.
אז סימן
שהוא לא, אם הוא באמת לא יודע, סימן שהוא לא אוהב באמת את אשתו. כי אם אתה אוהב את אשתך, לא ייתכן שלא תאהב את מי שהוא המקור של חייה. ואם אינך אוהב את מקור חייה, סימן שאותה אתה לא כל כך אוהב. מי שלא מאמין במקור החיים, הסימן שהוא לא כל כך אוהב. מה? זה הגיוני מאוד. הרי אם יש מקור החיים, והאדם מתכחש את מקור החיים, אז זה סימן שהוא נגד החיים. הרי ריבונו של עולם הוא קיים גם בלי שתאמין בו. אז הוא ממש נעלב שלא מאמין בו. חיים לא דתיים זה דבר אחד, חיים של אמונה זה דבר אחר. מדובר פה על שני דברים. החיים הדתיים הם אחד הביטויים המעמיקים של האהבה. ולא כל אחד מגיע להכרה הזאת, שהוא צריך לקיים מצוות בגלל האהבה. אבל על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על האמונה. ויש רוב בני האדם סבורים שהם יודעים מה זה אמונה, וזה לא כל כך פשוט. כן, אני זוכר, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, שבשלוש בבוקר הגיע אליי המפקד עם כוס קפה באמצע השמירה, ואומר לי, שרקי, אני רוצה להגיד לך משהו. כן, המפקד. אני לא מאמין באלוהים. שאלתי אותו, תוכיח. אמר לי, מה להוכיח? אמרתי, תוכיח שאתה לא מאמין. כי עד שאתה אומר לי שאתה לא מאמין באלוהים, אני רוצה לדעת מי הוא האלוהים הזה שאתה לא מאמין בו. תן לי הגדרה של אלוהים, אחרי זה נדע אם אתה מאמין או לא מאמין. אז אחרי דיון פילוסופי קצר, שבו הוא הפגין את ידיעותיו בקאנט ועוד כמה דברים כאלה, התברר לו, לצערו הרב, שהוא מאמין. כלומר, זה לא כל כך פשוט, הטענה, אני לא מאמין. רוב בני אדם אינם יודעים על מה הם מדברים. בכלל, הכפירה המודרנית בדרך כלל איננה מופנית כלפי האלוהות. כלומר, הכפירה האמיתית איננה האמירה אין אלוהים. אלא בדרך כלל אובדן הקריטריון של הטוב והרע. זה עיקר הכפירה. מובן? לכן כשמישהו אומר שהוא אוהב את אשתו אבל לא מאמין בשם, האם הוא יודע על מה הוא מדבר? האם הוא באמת אוהב את אשתו? או האם הוא באמת לא מאמין בשם? זה דברים שצריכים בירור פנימי בינו לבין עצמו. כי אם הוא לא מאמין בשם באמת, בסופו של דבר אהבת אשתו היא סוג של אגואיזם ולא אהבה. כי אם אין אלוהים, אז אין בעולם אלא מה שיש בעולם. ואני והעולם עניין אחד. ויוצא לפי זה שכשאני אוהב את אשתי בלי אלוהים, אני בעצם אוהב את עצמי. אני אוהב את החוויה הנפלאה שהמפגש עם אשתי עושה לי. אתה מבין אותי?
איך כאילו אפשר לא לאהוב את... איך אפשר לא...
לאהוב פירושו לאהוב את השני. בעוד שמה שהיום מכוונים במושגים הכפרניים במילה אהבה, זה אהבת עצמי. וזה משהו אחר לגמרי. יש היום איזה בלבול עצום שגורם להרס גדול מאוד בנפש האנושית. בלבול בין מושג האהבה לבין מושג היצרים. אלה מושגים בדיוק הופכיים. והיום מזהים אהבה עם יצרים. אם יש יצרים, יש אהבה. אין שום קשר. זה בדיוק הפוך. היצרים זה בקשת טובת עצמו, האהבה זה בקשת טובת זולתו. כלומר, זה הפתיחות אל הזולת, אל האחרות המוחלטת. ואין אחרות מוחלטת בהוויה, אלא מצד מקור ההוויה. כי אם אתה אוהב רק בתוך ההוויה, אתה בסופו של דבר אוהב רק את עצמך. אתה בעולם סגור. השאלה למה אני מקבל? אתה אומר, אני מקבל מזה משהו. זה נכון. השאלה היא, האם אני נותן כדי לקבל, או שאני מקבל כדי שיהיה לי מה לתת? כלומר, השאלה היא, האם אני נותן כדי לקבל, ואז יוצא שהנתינה שלי היא כל כולה קבלה בסופו של דבר, בעצם מה שמעניין אותי זה אני, או שאני מקבל כדי שאוכל לתת, ואז יוצא שקבלתי היא נתינה. הבנת אותי או לא? מה? השאלה מהו הכיוון? כלומר, האם אני מכוון את עצמי אל הזולת, או מכוון את עצמי אל עצמי? נכון? אז יש למשל אדם שהוא רופא מנתח, ולפני ניתוח מסובך הוא אוכל ארוחת בוקר. זה גועל נפש, מה, הוא לא מתבייש לאכול ארוחת בוקר, יש חולה שמחכה לו וזה. איך מסבירים את זה? הוא לא יוכל לנתח אם הוא לא יאכל ארוחת בוקר. כלומר, למען החולה הזה, הוא אוכל ארוחת בוקר. יכול להיות הפוך. הוא עושה ניתוח, כי ככה הוא ירוויח הרבה כסף, הוא יוכל לאכול הרבה ארוחות בוקר. זה תפיסות. שני הרופאים האלה, שניהם מנתחים, שניהם אוכלים ארוחת בוקר. האחד אוכל ארוחת בוקר כדי לנתח, השני מנתח כדי לאכול ארוחת בוקר. מובן ההבדל? בסדר. אותו דבר לגבי האהבה. בוודאי שהעונג שבאהבה הוא חשוב, כי העונג הוא מאפשר את ההטבה לזולתו. מה? אם לא יהיה עונג בין האוהבים, אז האוהבים לא יוכלו לענג אחד את השני. כלומר, האוהב צריך שיהיה לו משהו לקבל כדי שיהיה לו מה לתת. הבנת? כן. האם אני בוחן לפי מבחן התוצאה או לפי מבחן הכוונה? אין תוצאה יותר מעשית מאשר הכוונה. כי הרי מהו האדם אם לא הכוונות שלו? כלומר, השאלה היא ככה. האם אנחנו בוחנים, אתה שאלת אותי שאלה שהנחת היסוד שלה היא בעייתית. אתה אומר, האם אנחנו בוחנים את הדברים לפי מבחן התוצאה או לפי הכוונה? כלומר, הנחת היסוד של השאלה שלך זה שהתוצאה, דיינו המעשה, איננו זהה לכוונה. ודאי שזה לא נכון, כי יהיה דבר יותר מעשי ממה שהאדם חושב. זה הדבר הכי חשוב. כלומר, מי הוא האני שלי? האם האני שלי זה המעשים שלי או המחשבות שלי? מה? ודאי שהמחשבות זה אני. זה שני דברים, כי הרי המעשים ללא מחשבה אינם אני. למשל, אם אני מתיישב על כיסא ושובר כלי זכוכית שהיו על הכיסא בלי לשים לב, האם זה אני שברתי או לא? לא שברתי כלום. הגוף שלי אמנם הוא זה ששבר, אבל אין לזה שום קשר אליי. מובן? מה הקשר בין האהבה והאמונה הבלתי מוגבלות לבין הקודש והקדושה? הרב הסביר אתמול בשיעור התפילה שהקודש הוא גם בלתי מוגבל. האם הן פועל יוצא של הקודש, או חלק מהקודש, חלק מהקדוש ברוך הוא? הקודש הוא השורש של האהבה והאמונה. אני מאוד מעוניין להרגיש אהבת השם אליי כל יום, כל רגע. הרב יכול לעזור לי בעניין? יעיין כבודו בספר חובות הלבבות מאת רבנו בחיה ברבי יוסף אבן פקודה מסרגוסה הדיין בחלק הנקרא שער הבחינה ובחלק הנקרא אהבת השם. כן, בבקשה.
אם בן אדם מקיים עבירה בלי כוונה, אז לא נכון
לתקרא לתקרא? אם אדם עשה עבירה בלי כוונה, זה לא עבירה שלו. הוא לא חייב חטאת. אם הוא עשה בלי כוונה, אז הוא לא חייב כלום. אם הוא עשה בשוגג, הוא חייב חטאת. יש הבדל.
ואם זה לא בלי כוונה?
מה?
גם בשוגג
ודאי שיש כוונה. כן. מה?
גם יש לנו שאלות השאלה הזאת. אדם שלא עלינו שמגרש אשתו.
נו.
לא אוהב
את השם? אדם שלא עלינו מגרש את אשתו. האם הוא לא אוהב את השם? תלוי. למה הוא מגרש? אבל איך כבר אמר הנביא? שנה שלח, נכון? שהקדוש ברוך הוא שונא את הגירושין. נכון? נכון. מה? שכינה בוכה וכולי, מזבח בוכה. מה? בסדר, אני דבר, זה קודם כל הפשט. כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי מה ההבדל בין בלי כוונה לשוגג. כאילו אמרת שאחד יש...
מה ההבדל בין בלי כוונה לבין שוגג?
למה בשוגג?
זה בדיוק הפוך אחד מהשני. מה זה בלי כוונה? בלי כוונה, הכוונה שאני, נגיד, בשבת, בלי לשים לב, הייתי ככה אפוף, קמתי באמצע הלילה, לא שמתי לב מה קורה בכלל, כן? אוטומטית ככה לוחץ על הכפתור של האור. פיפס. עכשיו שבת. זה נקרא בלי כוונה. על זה לא חייבים כלום. שוגג, הכוונה שאני יודע שאני מדליק את האור, ואני גם יודע שאסור להדליק אור בשבת. אבל אני שכחתי שהיום שבת. או, אני יודע שהיום שבת, אבל שכחתי שאסור להדליק אור בשבת. זה נקרא שוגג. כלומר, יש מודעות מלאה למה שאני עושה, וחסר לי פרט, כלומר, יש שכחת ידיעה. כן. רק שיהיה שיהיה. זה ברור מה שאמרתי לך?
לא.
רק רגע, תן לי להסביר לו. נגיד ככה, אני בשבת רוצה לחתוך מלפפון. יש לי מלפפון על השולחן, ואני רוצה לחלק אותו לשניים, כי אני לא רוצה מלפפון שלם, אני רוצה חצי מלפפון. אז אני חותך את המלפפון. זה בסדר או לא? תלוי. אם המלפפון מחובר לאדמה, אז אסור. נכון? אבל אני בכלל לא שמתי לב שהוא מחובר לאדמה. היה מלפפות על השולחן. לא שמתי לב שמשהו זה קושר אותו לאדמה. כן? אז זה לא נקרא שוגג, זה נקרא מתעסק. אני לא התכוונתי בכלל לחתוך את המחובר, התכוונתי לחתוך את התלוש. בסדר? אז אם כן, זה נקרא לא בכוונה, על זה לא חייבים חטאת. אבל אם יש לי מלפפון מחובר בשבת, ואני חותך אותו מתוך ידיעה שזה מלפפון מחובר לאדמה, אבל אני או שכחתי שזה שבת היום, או שכחתי שאסור לעשות את זה בשבת. זה נקרא שוגג. ואם אני יודע שזה מחובר, ושזה אסור לעשות בשבת, וששבת היום, ובכל זאת אני עושה, זה נקרא מזיד. אז יש לך פה ג' מדרגות. מזיד, שוגג, בלי כוונה. נקרא מתעסק בעברית.
אז מה לגבי כאילו,
כמו
בתורה
שמישהו
חותך עץ
וה... ונשל הברזל מן העץ, נכון?
למה?
אז הכוונה שהוא לא בדק את זה טוב לפני כן. אבל אם הוא בדק את העץ כמו שצריך לפני כן, והגרזן היה בסדר, והוא שם לב שאין אף אחד, ופתאום הגיע מישהו, וכשבזמן ההקעה בעץ, פתאום חתיכת עץ נפלה עליו, וזה בן אדם, אחרי שבדקתי את המקום, ואני שמתי שלטי הזהרה, ובכל זאת בן אדם הגיע, זה לא נקרא רוצח בשוגג, אבל זה לא גולים. כן, בבקשה. אז הבנת עכשיו? אם האמונה היא חיבור, כן. יש בזה משהו, כלומר, כיוון שהאמונה היא חיבור, וכולם מקבלים חיות מהקדוש ברוך הוא, זה שכולם מחוברים וכולם מאמינים בדרגה זאת או אחרת. נכון, יש איזה מין רובד בסיסי, ראשוני, קיומי של אמונה קוסמית. אבל זה לא אמונה שאני מודע לה. אני לא אמרתי שהיא לא קיימת, אמרתי שאני לא מודע לה. בסדר? היא קיימת, אבל מכיוון שאני לא מודע לה, היא לא קיימת בשבילי, אבל היא קיימת. כן. הרב אומר שצריך לאהוב השני. אך התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. משמע שהמקור זה אהבת עצמו. כתוב כמוך. עד כאן דברי השואל. נכון? יש רק בעיה אחת, שהפסוק הזה לא קיים. הפסוק אומר, ואהבת לרעך כמוך אני השם. עכשיו, השאלה השם הוא כמוני, הוא עצמי או לא? כלומר, אתה תאהב את רעך כמוך כי אני השם. כלומר, אתה מזהה בשני את מה שאחר ממך. כן, בבקשה.
אתה יכול לפרט על זה שאמרת שהקודש הוא
השור
של האהבה
והאמונה? לא, לא. זה היה שאלה צדדית, שלא קשורה לנושא. למדתי משיעורי הרב על משמעות השם. שם אין כוונה, אין הכוונה מהות, אלא מטרה תכלית. האם אהבת השם, י' ו' ק', זו אהבת התכלית? אהבת המטרה? ואם כן, אם כך, מה לגבי אהבת האמצעים שבדרך אל המטרה? תשובה. השאלה בנויה על הנחת יסוד מוטעת. כשאמרתי אהבת השם, לא התכוונתי לאהבת השינמם. ואז היה יסוד לשאלה, שאני אמרתי ששם פירושו תכלית, ואז אהבת השם היא פירושו אהבת התכלית. התכוונתי אהבת יודקה ואבקה, רק שאנחנו לא אומרים את השם הזה, במקום זה אנחנו אומרים השם. וזה מה שיצר את הבלבול שגרם לשאלה שלך. הלאה. כן. כיוון שאדם אוהב, אז יש רצון. ואדם מאמין, אז יש רצון. רצון זה מה שגורם לרוץ. זה המשמעות של המילה רצון. וואי, תודה רבה, לא היית צריך, תודה, כזה יפה. נשים את זה בהציץ. אה, לא, סליחה. איזה יופי. אתם רואים איך שהמערכת משומנת פה משהו. כן. מה אתה אומר? לא, לא, זה מושגים מוחלטים. או שאני רוצה לקבל, או שאני רוצה לתת.
אבל יכול להיות שבדברים מסוימים אתה מאוד רוצה לתת.
השאלה היא מה הכוונה הכללית שמדריכה את החיים שלי. האם אני באופן כללי חי על מנת לקבל או על מנת לתת? זאת השאלה.
אני יכול לתמוד את החור גם לפעמים שאני חייב...
אז אחר כך... כן, אחר כך יש סיטואציות משניות. אבל השאלה היא מהי הכוונה הכוללת של החיים. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך. כן, מה?
מה זה בנים לא אמון בם?
מה זה בנים לא אמון בם? זה בנים שלא מאמינים. מה?
איך זה מסתדר?
איך זה מסתדר? על ידי ההמשך. התרבות הזמנית. כלומר, מה זה הזמנית? הכוונה המודרנית. זה המשמעות של המילה הזמנית אצל הרב. כפי מה שהיא מתבססת עתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. אז יש מצבים של בנים לא אמון בם. אז זה מה שהרב גם הסביר לפני כן. שאנחנו יודעים שיש מצבים שהם מנוגדים לאהבה, מנוגדים לאמונה. והאמירה שהכל מכוון אל האהבה והאמונה, זה לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף. כמו למשל, גלגלי שיניים של מכונה, שלפעמים נסוגים אחורה, מתוך כוונה כוללת של ההתקדמות. בסדר? כלומר, המכונה היא בכללה מתקדמת, כדי להתקדם יש תהליכי נסיגה. קורה. כל מי שעוסק במכונאות יודע את זה. לפעמים יש גלגל שהולך אחורה, כדי להפעיל מערכת שעד עכשיו הייתה רדומה. התרבות, קוראים לזה התהפכות המסיבות, בלשון הרמח"ל. כן, בנוי על הפסוק ביוב, והוא מסיבות מתהפך. התרבות הזמנית, התרבות מן המודרנית, כפי שהיא, מה שהיא מתבססת עתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. זה ההפך של אמונה ואהבה, שהן שוללי החיים העצמיים. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהם של האמונה והאהבה. וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. מעניין. למה צריך לגלות את הסוד? צריך לגלות את הסוד, כי הסוד מביא אהבה. והסוד מביא אמונה. כי מה עניינה של תורת הסוד? החיבור. נכון? מי שלומד את הסוד רואה איך הכל מחובר. התורה. אגב, במה מחברת תורת הסוד? היא מחברת גם את השנאה. כלומר, על ידי לימוד תורת הסוד, מתברר מהי המשמעות אפילו של השנאה ואפילו של הכפירה. ואז יוצא שמתברר שבעומק הכפירה מונחת אמונה, ובעומק השנאה מונחת אהבה. נכון, יש מעבר דק. כן, כלומר, הפסיכולוגים אומרים שאם אתה מסוגל לשנוא מישהו, סימן שאתה מסוגל לאהוב אותו, ולהפך. כן, כן, ברור, כן, ודאי שדברים קשורים. כלומר, יותר חמור משנאה זה האדישות. פעם הרב קוק אמר, ברוך השם, הגענו לשנאת הדת. אמרו לו, הכיצד? הוא אמר, כי לפני כן הייתה אדישות. הוא אמר, בוז קשה משנאה. כלומר, אם אני שונא אותך, סימן שאתה רלוונטי. אם אני בז לך, סימן שאתה אפילו לא רלוונטי. יותר חמור, הבוז מהשנאה. תשנא אותי לפחות. כן, יש ביטוי כזה בסוף ספר בראשית, לו יסתמנו יוסף. כן, הם חשבו שיוסף בכלל לא שם עליהם. אז לפחות שיסנה אותנו, לו יסתמנו יוסף. טוב. התורה. האם יש סיכוי שנאהב את החמאס? אין לי ככה, יש גם סיכוי שהחמאס יאהב אותנו. הכיצד? אני אסביר. מאיפה באה השנאה כל כך עמוקה של החמאס לעם ישראל? מלבד זה שהם ברברים ומושחתים והם זבל אדם וכו' וכו'. כן? בגלל שהיהדות ומדינת ישראל מהווים קושייה תיאולוגית. כי מכיוון שהשורש של האסלאם הוא ביהדות, אם היהודים הם באמת היהודים, אז זה אומר שישמעאל הוא בין השפחה וישראל בין הגבירה. ולכן צריך הררים גדולים של שנאה כדי לגבור על החשש הזה. כלומר, באיזשהו מקום, בעומק של העומקים של הרפש הזה, יש נמצאת גם הנקודה הזאת. כן. התורה היא, אבל אצלם זה מסובך מאוד, כיוון ש... הם הסתבכו מאוד בכל המידות הרעות של הנפש האנושית, אז האפשרות שזה ישתחרר היא רחוקה מאוד. יש מצבים שאדם ישחית את עצמו באופן כזה שאין לו תקנה. יש. אבל מה זה אין תקנה? אין תקנה בגלגול הזה, איך תדע? דברים משתנים. אבל זה נכון שאם אתה מדבר על התנועה הכוללת של האסלאם, הניגוד שלהם אלינו הוא נובע מאיזשהו חשש, איזשהו צורך בהכחשה של משהו. כן, מה שאתן לך דוגמה. יש ספר שכתבה אישה בשם ג'יהן סדאט, האלמנה של אנואר, או פברואר, לא זוכר בדיוק, סדאט, כן, שהיה נשיא מצרים. היא עצמה אישה נוצריה במקור, חיה בארצות הברית. היא כתבה את ספר הזיכרונות שלה. מעניין לקרוא ספר זיכרונות של אשתו של נשיא מצרים. ואז היא מספרת על הביקור של אנואר בירושלים, באלקוץ, סליחה. כן, לא קום זה ירושלים, אלקוץ. והיא מספרת על הכניסה שלו אל החרם, חרם השריף. היא אומרת, חרם השריף, זה היה מרגש מאוד. החרם הוא מקום גדול. מיליון אנשים יכולים להתפלל שם ביחד, ויש מקום לכולם. החרם הוא מקום קדוש כל כך, שהוא היה אפילו קדוש עוד לפני האסלאם. ואז היא עוברת לנושא הבא. איך קוראים לזה? העלמה. הדחקה. יש פה הדחקה של משהו. כן? אתה רוצה לומר ואסור לומר. המקום היה קדוש עוד לפני האסלאם. למה הוא היה קדוש לפני האסלאם? אל תגיד. עוד יחשבו שאתה מכיר בזה שהיה פה המקדש של היהודים. מובן? אז זה הסיבה של הסיבה הפנימית, אפשר לומר, השורש הפנימי של השנאה הזאת. כן. לא, לא, לא אמרתי שהחמאס אוהב אותנו. אמרתי שהם שונאים הרבה. כיוון שהם שונאים הרבה, אז זה סימן שיש כמה אהבה אפשרית, יש ניצוץ. כמו למשל אצל פרעו מלך מצרים. שמת לב, פרעו מאוד שנא אותנו, נכון? כתוב, ויקוצו מפני בני ישראל. נכון? ומה קרה בסוף? קומו, גם צונכם, גם בקרכם, כחו, כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. כלומר, היה בירור, בעשר מכות התברר משהו אצל פרעה. הוא הבין מהי המשמעות של האומה הישראלית. ואז הוא הבין שמקור הברכה מהם.
לא אפשר להגיד שיש אהבה בתוך הסנאה.
נכון. מה אתה אומר?
זה הייתה יותר כניעה
מאשר... זה היה כניעה? אז למה אומר, וברכתם גם אותי?
הוא מכיר שהכוח נמצא שם.
נו, מה זה אומר? הוא מכיר שהכוח... מה?
לא מתוך אהבה, הוא יודע שהוא יותר חלש.
זה הכל? אז למה זה... אז צריך להגיד, תלכו. אני נכנע. חוץ מזה שזה לא פשוט בכלל שם, כי יש קושיה גדולה. אבל אם אתה רואה את החוזה שהקדוש ברוך הוא הניח בינו לבין פרעה, אומר לו, תשמע, או שאתה משלח את הבן שלי, כן? ותמיין לשלחו, הנני הורג את בנך בכורך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר מראש, או שאתה תשלח את בני ישראל, או שבסוף זה יגיע עד מכת בכורות. מה העדיף פרעה? לא לשלח את בני ישראל. וזה הגיע עד מכת בכורות. לפי החוזה, פרעה פטור מלשלח. כלומר, הוא שילם. אז אם כך, למה הוא משלח?
זה לא...
מה זה לא?
זה... או שתשלח אותם ברצונך, או ש...
לא, זה לא מה שנאמר. בוא נדייק בדברי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, או שאתה משלח, או שיש מכת בכורות. אי אפשר לעשות שניהם. כלומר, זה או... מה העדיף פרעה? לא לשלח. קיבל מכת בכורות, שילם. אז למה הוא משלח?
זה הגיע גם אליו.
כי הוא הגיע להכרה שזה צודק. בסדר? בבקשה.
אז א' איך הוא רגע
חסן? איך?
אחרי שהגיע להכרה, זאת אומרת, למה הוא רגע
חסן? אז שאלה, אז אם כך, למה רדף אחריהם? הרי הגיע כבר להכרה הזאת. שאלה זו שאלנו כשלמדנו את ספר שמות. ובקלטות של ספר שמות יש גם התייחסות לשאלה הזאת וגם תשובה. כן. נכון. טוב, בואו נמשיך. התורה היא האהבה. והמצוות, האמונה. ברור. הרי במצווה אני מתחבר, זה גם המשמעות של המילה מצווה. משון צוותא, חיבור, צוות. כלומר, שייכות. המצווה היא מורה על כך שאני מקבל את עולו של המצווה. אם כן, המצוות הן האמונה. והתורה היא ההתעסקות בעצם דעת אלוהים, אם כן זה אהבה. כשאני אוהב מישהו, אני חוקר את רצונו, רוצה לדעת מה הוא רוצה. זה התורה, היא האהבה. מצוות לימוד תורה היא לא מצווה. כי לימוד תורה זה הרבה יותר ממצווה. זה גם מצווה. זה גם מצווה. אבל התורה היא עצם הנשימה. כי הרי, איך נאמר? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. זה פשוט הרי בלתי אפשרי הדבר הזה. איך אפשר להגות יומם ולילה? אלא הכוונה שאני חי מזה. כמו אדם שאוהב. כשאדם אוהב, הוא כל הזמן, גם כשהוא עושה דברים אחרים, חושב על מי שהוא אוהב. כשהוא לומד תורה, הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. נכון, זה אהבה. זה מה שאמרנו. זה הגדרה של האמונה. לא, זה הגדרה של האהבה. האמונה זה ההתחברות. ההתחברות עצמה היא מניחה ריחוק. כשאני לומד תורה, אני לא בריחוק. אני עסוק בבורא. יש שני סוגי חיבור. יש חיבור שמניח את הריחוק, ויש חיבור שהוא ההתמזגות. כשאני לומד את האישיות של מי שאני אוהב, אני לא בריחוק, אני איתו, אני בתוכו כביכול. מה שאין כן, כשאני עושה את מה שהוא אומר לי, זה לא בדיוק אהבה, זה התחברות אליו, זה תוצאה של האהבה. מה? ההסבר הוא פשוט מאוד. אם אני, למשל, מקבל סמכות של מישהו. מקבל סמכות ואני עושה מה שהוא אומר. האם זה אומר שאני אוהב? לאו דווקא. אני מכיר בסמכות ולכן אני עושה את מה שהוא אומר. נכון? נכון. הבן עושה מה שאבא שלו אומר בגלל שאבא יש לו סמכות. זה לא מתוך האהבה. זה מתוך הסמכות. נכון?
יש
את זה
לבן לאבן.
מה? אבל גם הבן. כלומר, הבן הוא לא מחויב, הוא חייב לעשות מה שאמרו לו כי זה אבא שלו. אבא שלו זה קובע. נכון? יש ביטוי נפלא בחינוך, ביטוי חשוב, שלפעמים שוכחים אותו, וזה הביטוי היפה, כי אני אמרתי. מכיר את הביטוי הזה? מכיר את הביטוי הזה? כי אני אמרתי. זה דבר חשוב ביותר, חשוב שילד מדי פעם ישמע את הביטוי הזה. כי אני אמרתי. כי זה יוצר אצלו את ציר הסמכות. אם אתה נוטל ממנו את ציר הסמכות, אז הוא נטול כל עמוד שדרה. אבל זה לא ביטוי של אהבה, זה ביטוי של סמכות. מה שאין כן, כאשר אני חוקר את עולמו הפנימי של מי שנותן את הציווי, אז אני מזדהה, אז זה אהבה. כמו כן, כמו שכשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו לומדים את רצונו של הבורא. כלומר, אנחנו לומדים את התורה לא כדי לדעת מה לעשות, שזה נגיד לימוד ההלכה, זה כדי לדעת מה עושים. אבל אני לומד את הרצון, גם בלי קשר למעשים, לפעמים אני לומד הלכות שלעולם לא אפגש איתן. שאין סיכוי בכלל שאי פעם אני אפגש איתן. בסדר? ואף על פי כן אני לומד אותם. למה? כי אני רוצה לדעת מה רצונו של השם. זה נקרא אהבה. אתה איתי? ואיו. מה לא ברור מה שאני אמרתי? למה? העבד יש לו אמון?
מתחבר לרעיון?
בוודאי שהוא מתחבר. הוא מתחבר מאוד לבעלים שלו. הראיה זה שהוא עושה את מה שהם אומרים.
זה לא כפייה.
כי העבדות היא נותנת פקודה, והפקודה פונה אל הרצון החופשי. כי גם העבד יכול לא לעשות. העבד יכול למרוד. זה לא כפייה. אה?
כל היחס הוא
יחס של ביטוי של אהבה,
זה לא ביטוי של פחד.
איפה הפחד?
עם האהבה, הם מחוברות.
האמונה והאהבה קשורים, בסדר, so what? עכשיו אנחנו פה אמרנו משפט פשוט, מה? מי אמר שהעבד עושה מתוך פחד? העבד יכול לעשות מאהבה? כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן איננו אל השם אלוהינו. העבד לא חייב לפחד או לסנוע את אדוניו. ההפך, העבד יכול לאהוב את אדוניו. לא קשור לנושא. כלומר, היותו עבד זה נתון משפטי. הוא העבד של פלוני. כן? טוב, בואו נמשיך. מה?
אהבה היא תוצאה של הקודש?
האהבה והאמונה הם גילויים של הקודש.
מה קודם?
האם האהבה קודמת או האמונה קודמת? אז זה מה שאנחנו מדברים עליו כאן, נכון? האם הקודש קודם לשניהם? זה נושא שהוא לא הנושא של השיעור, ולכן אני לא אתייחס כפי שלפני כן גם היה כבר ניסיון.
רק אם כן או לא.
מה? מה? הקודש? אפשר להגיד. התורה היא האהבה והמצוות האמונה. טוב, שעשה זה מובן. והן הינן, גם כן הצינורות של ידם, שפע האמונה והאהבה, שופע והולך תמיד. כלומר, שפע האמונה מת השם, והאהבה מת השם. וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בהתעוררות חייו הלאומיים, צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה, שתיים שן ארבע, התורה והמצווה, האמונה והאהבה. על מה הרב כאן מדבר? מה זה התעוררות חייו הלאומיים? למה הוא מתכוון? הציונות. נכון? כלומר, כאן הרב נותן כיוון, הדרכה, לאן הציונות צריכה לשאוף אם היא רוצה לחיות. הציונות צריכה להיות בנויה על האהבה והאמונה. כלומר, על תורה ומצוות. משום. שכלול האמונה והאהבה ואומץ קיומה מתחזק. ביסוד דבקות נפשית בחכמים ותלמידיהם. ולכן הציונות צריכה לדבוק בחכמים ותלמידיהם. או כפי המבטא של החסידות, התקשרות עם הצדיקים. כמובן, זה גם מחייב את הצדיקים להיות ציוניים. אבל כשתלמיד חכם עוזב את דרום הארץ בגלל שזה מסוכן ומשאיר את התלמידים בישיבה, בגלל שאחד הגדולים אמר לו שזה מסוכן להישאר בדרום. אז השאלה היא איך אפשר להתקשר עם הצדיקים אחרי זה. יסוד זה שהחסידות טיפלה בו הרבה, צריכים אנו להקימו בשכלול גדול והדור מאוד בתור אוצר חיים. והדום רגל לשכינה כוללת את אור האמונה והאהבה השרויה בחכמים צדיקים, שמהות חייהם כולה היא התגלות האמונה והאהבה. המחוזקה באיתנות התורה והמצוות בכל מילויין המעשים והרוחניים עם סגולה נפשית מיוחדה שהיא הסתגלות רוח הקודש הראוי להיוולד דווקא בארץ ישראל. כלומר מדובר על סוג כזה של תלמידי חכמים שמודעים להתחדשות התרבות הנבואית דרך הציונות. התרבותיים הרשעים חסרי האמונה והאהבה אינם עלולים לשום דבקות אפילו בינם לבין עצמם, והינם דומים לאפר שאינו בר גיבול. כן? האפר לעומת האפר. אפר אפשר לגבל. מוסיפים קצת מים, האפר מתגבל. נעשה עיסה. האפר לעומת זה, גם אם מערבבים אותו עם מים, הוא נפרד, הוא לא בר גיבול. אבל הצדיקים, הם מסוגלים להעלות גם אותם. איך כתוב? ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. וממילא, אין חייהם חיים, והם נקראים חייהם מתים. אמנם, על ידי אמונה גדולה ואהבה רבה, נוריד את טל של תחייה, להחיות בו גם כן את המתים. כלומר, מה זה המתים? הרשעים. כלומר, ככל שנרבה אמונה ואהבה, בסופו של דבר, גם נושאי התרבות של השנאה והכפירה יתעוררו לחיים, כלומר, הכוונה יחזרו בתשובה. יחיו מתיך, נבלתי יקומו, נקיצו ורננו, שוכני עפר. כי טל אורות טליך, בארץ רפאים תפיל. אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ, כדי להחיות את מעמד הנשמה שלנו, כדי להעמיד את ישראל חי, להחיות את האמונה והאהבה בחוסן של התורה והמצוות בכל מילואן. אנו מכירים את אור אלוהי ישראל, אלוהי עולם, והעונג שעל השם, על השם דייקה. כלומר זה על, השם, כשאומרים י' כ' ו' כ', זה ביטוי, אבל יש מעל לזה. למעלה מכל מבטא ומכל מושג, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, הגנוז והצפון. המתגלה באור האמונה והאהבה, מתראה בתכסיס התורה והמצווה כולה. אנו דורשים לציון, אנו משתוקקים לבנות את הארץ ולהיבנות בה, כדי לקלוט את רוחה ואווירה, להתאחד עם כל החיים המקושרים בה. על כן, תורה מרובה אנו דורשים. כלומר, צריך תורה גדולה, לא תורה קטנה. מה זה תורה קטנה? תורה של פרטים. צריך תורה מרובה, תורה של כללים. ולשם כך אנו שואפים לבריאות שלמה ולכוח גופני, חסון ואמיץ. צריך גם כוח בגוף. מצוות רבות אנו מבקשים כדי שיהיה לנו די כלים להכיל בהם את האור הגדול של האמונה והאהבה עם כל העונג והעדן וכל האור והתואר העז והאומץ שלהם, שיתגלו לנו במלוא מידתם בשובנו לחיים עצמיים, לאומיים במלוא ובמרום המובן. כל מה שיש לנו מזיכרונות העתיקות וממצווה וחוק, חביב עלינו חיבת חיים, כי הם לנו כלים למקור חיים ואימם מקור חיים. כלומר, המצוות הולכות ומתפתחות ומתגדלות בארץ ישראל. האידיאלים הצפונים בהם חיים הם איתם ועם קיומם. כן, יוחאי. התרבותיים הרשעים, הכוונה, הכופרים והשונאים. הרי הוא אמר שהתרבות המודרנית בנויה על כפירה ושנאה. אז יש אנשים שמקדמים. מה? מן הסתם שהוא התכוון לאנשים מסוימים שהוא חשב עליהם. כן? היו מן הסתם. כן. צריך לעלות לארץ ישראל, כי בארץ ישראל זה מקור החיים שלנו. ואם אתה שתול במקור החיים שלך, אז במילא גם התורה והמצוות מקבלות משמעות.
אז מה יונקת מן הארץ?
התורה יונקת מן הארץ, ודאי.
התורה יורדת מן הארץ?
ודאי, כן.
תכסיס זה כלי?
כן, תכסיס זה כלי. טוב, עד כאן להיום. שלום.